מועד קטן, דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף י"ח עמוד ב' והמשנה למטה. האם מותר לכתוב צ'ק בחול המועד? המשנה כאן כותבת, אין כותבים שטרי חוב בחול המועד. מלווה כסף ללווה, והוא רוצה שהלווה יכתוב לו שטר. כדי שיוכל אחר כך לתבוע ממנו את החוב. והלווה אומר, אסור לכתוב בחול המועד, איך אני אכתוב לך שטר? אז אם המלווה אומר, בסדר, אתה יודע מה, תכתוב אחרי חול המועד את השטר, אז ודאי זה עדיף. ואם אינו מאמינו, אם המלווה אומר ללווה, אחרי שהכסף יוצא מהכיס שלי וזה נמצא אצלך, איך אני יכול להוכיח אחר כך שהלוויתי לך כסף? מה אני אעשה אם תאמר, לא היו דברים מעולם ולא תרצה לשלם לי? אז מותר לכתוב שטר חוב גם בחול המועד. כמובן בתנאי שהלווה צריך כעת את הכסף הזה לצורך המועד. ומכאן לומדים הפוסקים שעדיף לכתוב צ'ק אחרי חול המועד. אבל אם אדם עומד בימי חול המועד והוא חייב לשלם כסף ואין לו מזומן ואין לו דרך אחרת לשלם, הדרך היחידה זה על ידי צ'ק, והוא לא יכול לשלם אחרי חול המועד, מותר בדיעבד לכתוב צ'ק גם בחול המועד לפי חלק מהפוסקים. היתר נוסף, לכתוב שטר רחוב, או שאין לו, לסופר שכותב את השטר רחוב, אין לו בחול המועד כסף לקנות אוכל. לחול המועד עצמו, אין לו מה יאכל. הרי זה יכתוב שטר רחוב בחול המועד, כדי שיהיה לו פרנסה לחול המועד. הלכה נוספת, אין כותבים ספרים. אסור לכתוב בחול המועד ספרי תורה. כשרוצים לעשות הכנסת ספר תורה, משאירים את האותיות האחרונות כדי לכבד אנשים בכתיבת האותיות האחרונות. גם זה אסור בחול המועד. אבל אם רוצים לעשות הכנסת ספר תורה בחול המועד, אז הפוסקים דנים במקרה שהסופר משאיר, הוא כותב את האות, אבל הוא משאיר באמצע קצת בלי דיו שיוכלו למלות. אולי מין שבלונה כזאת. ואז בחול המועד רק ממלאים את האותיות בדיו, וזה סוג של כתיבת אותיות. אז באופן הזה יש מהפוסקים שמתירים, אבל ודאי שראוי להחמיר, יש הרבה מהפוסקים שמחמירים, לא להשאיר את כתיבת האותיות האחרונות לימי חול המועד. גם אם רוצים לעשות הכנסת ספר תורה בחול המועד, לא להשאיר את כתיבת האותיות האחרונות לחול המועד. וכן אין כותבים תפילין ומזוזות בחול המועד, במקרה שיש לו כבר תפילין ויש לו כבר מזוזות, הוא רק רוצה שיהיה לו תפילין ומזוזות למכור לאחרים אחרי חול המועד. אז את הדברים האלה אסור לכתוב בחול המועד. וכן אין מגיעין, אסור להגיע את הספר תורה לבדוק אם יש איזה טעות, ואם יש טעות לתקן, אפילו עוד אחת. ואפילו בספר תורה שכתב עזרא הסופר והיה מונח בבית המקדש, בזמן בית שני היו קוראים בו, מתי שהיו קוראים בתורה בבית המקדש. וכן, יש כאלה גורסים ספר העזרה, בספר תורה שהיה בעזרה, או בזמן בית ראשון גם כן. אפילו שהוא לצורך הרבים, מכיוון שלא קוראים בו בחול המועד עצמו, אלא יש ספר תורה לכל אחד בבית הכנסת, ואפשר לקרוא בספרי תורה אחרים. אז מכיוון שזה לא לצורך המועד, אסור לתקן אפילו עוד אחת בספר תורה כזה. כמובן שזה בתנאי שיש ספר תורה אחר שאפשר לקרוא בו. רבי יהודה אומר, כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו. אז יש ויכוח בין הראשונים וגם בפוסקים, האם מניחים תפילין בחול המועד או לא. אבל אי אפשר להוכיח מהמשנה הזאת שמניחים תפילין בחול המועד. כי אלה שסוברים שאין מניחים בחול המועד יסברו שהוא כותב תפילין כדי שיהיה לו אחרי חול המועד, מיד אחרי חול המועד. אז כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו, מכיוון שזה לצורך מצווה, לכן זה מותר. וכן, היום אנחנו רגילים לקנות ציצית, יש הרבה שכבר קונים שקשורים לארבע כנפות, הפתילים של הציציות. יש כאלה שקושרים לבד את הפתילים של הציציות. המשנה כאן מדברת, האם מותר לטוות ולעשות את החוטים עצמם, לקחת את הצמר ולגלגל אותו, לעשות ממנו חוט, אם אין לו ציצית בכל המועד. וטובה, מותר לו אפילו לטוות, לשזור את החוט עצמו, אבל צריך לעשות איזשהו שינוי בכל המועד. מה השינוי? אז היום רגילים לעשות את זה על ידי גלגלים גדולים וטובים את החוט במכונה גדולה. בזמן המשנה היו משתמשים במה שנקרא פלך. זה היה מין צורה כמו, רק בשביל להמחיש, כמו מין בורג, אבל גדול כזה, שהיו קושרים אליו את הקצה של הצמר, אז הם מגלגלים אותו מהר, והוא היה מתגלגל מהר, ואז החוט של הצמר היה נטווה. אז בכל המועד צריך לעשות איזשהו שינוי. לכן, לא יטווה בפלך, אלא טווה על ירחו. דהיינו, שם את הצמר על הירך, על הרגל שלו, ואז עם כף היד הוא מגלגל את זה על הירך, כדי לעשות מזה חוט. וכך הוא טובה את החוט של התחלת, בזמן שמצויים תחלת, בזמן שלא מצויים תחלת, או גם כשכן מצויים, הפוסקים אומרים שמדובר גם על החוט הלבן של הציצית, צריך לעשות את זה בשינוי, והתירו את זה רק לציציתו, לציצית של עצמו, הוא יכול לעשות את אותם חוטים בכל המועד. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו, וטובע על יריחו, שהוא מגלגל עם כף היד על הירך את הצמר כדי לעשות מזה חוט, תחלת וכן את הלבן לציציתו. וכן מותר לו גם לעשות את זה לאחרים, אבל דווקא בטובה דברי רבי מאיר, דווקא כשהוא עושה את זה בחינם, לא תמורת שכר. רבי יהודה אומר, אדם שרוצה לכתוב תפילין או מזוזות לאחרים, מערים ומוכר לאחרים את התפילין שלו, וחוזר וכותב לעצמו. רבי יוסי אומר, וככה הלכה כמו דעתו של רבי יוסי, כותב אדם ומוכר כדרכו, כדי פרנסתו, כדי להרוויח, ושיהיה לו פרנסה ברווח לימי חול המועד, כדי שיוכל להרבות בכבוד המועד. אז אם כן, כדי שאדם יהיה לו לצורך המועד, להרווחה, התירו לו לכתוב תפילין בכל המועד. הורי לי רב, הוא הורה לרב חננל, ואמר לה, יש אומרים שרבא בר בר חנה הוא זה שהורה לרב חננל, הלכה כמו דעתו של רבי יוסי, שהוא כותב ומוכר כדרכו כדי פרנסתו. עוד למדנו במשנה, וטובה חוטים של צמר על יריחו, את החוטים של הציצית ושל התחלת. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, יש שתי דעות במה הוויכוח בין רבי אליעזר לבין חכמים. הדעה הראשונה אומרת, בדעת רבי אליעזר, טובה אדם על יריחו תחלת לציציתו. כל מה שמותר לטוות חוטים של ציצית ושל תחלת, זה רק כשהוא שם את הצמר על יריחו, וכך הוא מגלגל עם היד על הירך. אבל לא תולים את החוט על אבן כדי למתוח אותו טוב, כדי שזה יהיה מעשה אומן, דברי רבי אליעזר, וחכמים מתירים ואומרים, אף באבן אפשר. זה דעה אחת בוויכוח בין רבי אליעזר לבין חכמים. רבי יהודה אומר משמו, דהיינו, הוא מביא דעה אחרת בוויכוח ביניהם, שלפי דעתו של רבי אליעזר, באבן יכול לטוות, כי זה נחשב שינוי, כי הדרך בדרך כלל היה לעשות בפלך, אבל לא יטווה את החוטים בפלך. החכמים מתירים ואומרים שאפשר לטוות בכל המועד בין באבן ובין בפלך, לא צריך לעשות שום שינוי. כמו מי ההלכה, אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, וכן אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, הלכה שמותר לטוות במועד בין באבן, בין בפלך. והלכה לעניין מה שראינו בתחילת הגמרא, לעניין לכתוב תפילין ומזוזות, היה כמה דעות איך אפשר לכתוב לאחרים, אז ההלכה היא כמו הדעה המקלה ביותר, כמו דעתו של רבי יוסי, שמותר לאדם להיות כותב כדרכו ומוכר כדי פרנסתו, כדי שיוכל להרוויח, לצורך הרווחה, יתירו לו לכתוב תפילין. המשנה הבאה עוסקת במעלה הגדולה שיש ביום טוב, שהוא דוחה את האבלות. אם אדם ישב שבעה לפני יום טוב, מגיע יום טוב, דוחה את השבעה. אם הוא היה באמצע ימי ה-30, מגיע יום טוב, דוחה את ה-30. נפרט אולי את עיקרי ההלכות בענייני אבלות, איזה הלכות נוהגות בשבעה הימים הראשונים מהקבורה, ואיזה הלכות נוהגות אחר כך ב-30 ימים מהקבורה. אז ככה, באותו יום של הפטירה והקבורה, העונן אסור בהנחת תפילין, ואסור לו לאכול סעודה משלו. סעודה ראשונה הוא אוכל משל אחרים שמביאים לו. אחר כך בימי השבעה נאסרים עליו, קודם כל החמישה עינויים, מה שיש לנו ביום הכיפורים, רחיצה, שיחה בשמן למשל, תשמיש המיטה, נעילת הסנדל, אכילה ושתייה כמובן מותרת לו. זה הדבר שלא נוהג כמו יום הכיפורים. אחרי זה הוא אסור בכיבוס בגדים או בלבישת בגדים מכובסים, הוא אסור בעשיית מלאכה, אסור בלימוד תורה, אלא אם כן זה הלכות אבלות. אסור לו לשאול בשלום אנשים או להשיב שלום, ואם לא לצורך גדול אסור אפילו לצאת מפתח ביתו. זה בכל ימי השבעה. אחר כך, בימי ה-30, הוא אסור להסתפר בכל ימי ה-30, אסור בגיהוץ, אסור להתחתן, אסור להשתתף אפילו בשמחת רעים, אסור לנסוע לסחורה למרחקים, ואחרים לא דורשים, לא שואלים בשלומו ב-30 הימים האלה. זה באבלות על חמישה קרובים, חוץ מאבי ואמו, שזה שנזכה לבדל לחיים טובים כמובן, כן? אשתו, אחיו, אחותו, בנו וביתו. אביו ואמו, מצד מצוות כיבוד אב ואם, יש שנה שלמה שנוהגים מנהגי אבלות, ובעיקר תספורת, כמובן, שאר הדברים שמוכרים, אם זה תזמורת וכדומה. מחדש את המשנה במעלת יום טוב, שהוא דוחה את האבלות. באיזה מקרים? התנא במשנה שלנו סובר שכדי שיום טוב, אם אדם יושב שבעה ובאמצע מגיע יום טוב, כדי שיתבטלו לו ימי השבעה, צריך לשבת 3 ימים שבעה. אחרי 3 ימים, אם הגיע יום טוב, אז אחרי יום טוב, אז קודם כל ביום טוב עצמו כמובן שאין אבלות, וכל המועד גם לא, וגם אחרי יום טוב לא צריך להמשיך את השבעה, אלא את ה-30, ממשיך כמו ההלכות של 30 יום אחרי הקבורה. הקובר את מיתו 3 ימים קודם לרגל, אז כשמגיע הרגל, אחרי שהוא נהג כבר 3 ימים אבלות, בטלה הימנו גזירת שבעה. הוא לא צריך לנהוג יותר דיני אבלות של גזירת שבעה. למה? התנא של המשנה שלנו סובר, מכיוון שגזירת, עיקר הגזירה של האבלות זה 3 ימים, הוא נהג כבר 3 ימים אבלות לפני הרגל, לכן אחרי הרגל לא חוזרים ושווים אליו דיני האבלות. הגמרא מביאה את דעת חכמים, שככה הלכה, שמספיק שהוא ישב, אפילו רגע אחד נהג אבלות לפני הרגל, כבר הרגל מבטל ממנו דיני האבלות. לא צריך 3 ימים להלכה. אבל התנא של המשנה שלנו סובר שצריך 3 ימים. עכשיו מחדש את המשנה שגם שאם אחרי השבעה אדם כבר התחיל את היום השמיני שהוא בעצם מקלים עליו כמו דיני ה-30 יום ולא כמו השבעה, 30 יום אחרי הקבורה, הוא כבר התחיל לנהוג כמו מנהגי ה-30, כי כבר הוא קבר את מיתו 8 ימים קודם הרגל. עכשיו הגיע הרגל כשהוא כבר לא נוהג באבלות של ימי השבעה, אלא הוא כבר נוהג באבלות של ימי ה-30, ואז הגיע הרגל מבטל ממנו, בטלו ממנו גזירת 30. הוא לא צריך לנהוג את גזירת 30 אחרי הרגל. למה? מכיוון שהוא נהג יום אחד מימי ה-30 לפני הרגל, הרגל מבטל את גזירת ה-30, וגם זה, הגמרא מביאה דעת אבא שאול, שככה הלכה, שגם אם זה היה רק 7 ימים לפני הרגל, היום השביעי, תחילתו, אנחנו אומרים מקצת היום ככולו, והוא מסיים כבר את ימי השבעה, והמשך היום השביעי כבר מתחילים דיני ה-30, אז אפילו אם היה רק 7 ימים לפני הרגל, האבלות, מכיוון שהיום השביעי, החלק השני שלו, כבר נוהגים אבלות של 30 יום, אז אם אחרי זה, כשמגיע הרגל, בטלו דיני ה-30, לפי ההלכה ולפי דעת אבא שאול. מבאר את המשנה שהרגל, החג, מבטל את האבלות של 7 או של 30. אבל שבת, אם חל שבת באמצע האבלות, למרות ששבת זה יום של עונג, זה יום גם כן שאין בו את כל דיני האבלות, בכל זאת הוא לא מפסיק את השבעה. זה לא מה שמגיע שבת, אז אין 7 יותר. אם מגיע שבת, אז אין 30 יותר. אחרי שבת ממשיכים השבעה, ממשיכים מנהגי ה-30. למה? מפני שחכמים אמרו, שבת עולה, דיינו, היא מצטרפת לשבעה הימים, היא מצטרפת ל-30 יום, אבל ואינה מפסקת. שאם יש שבת בתוך האבל, הוא נוהג מקצת מדיני אבלות, אבלות של צנעה, בשבת גם כן, ולכן היא לא מפסיקה את האבלות, ואחרי שבת הוא ממשיך את שאר הימים. אבל רגלים, שזה הכוונה לפסח, שבועות וסוכות, הם מפסיקים את האבלות לגמרי. אם הוא נהג 3 ימים, לפי התנא של המשנה שלנו, לפני הרגל באבלות, אז כשמגיע הרגל הוא מבטל לגמרי את השבעה. ואחרי הרגל הוא לא צריך להמשיך לשבת 7. ומצד שני, כותב את המשנה, אינן עולים, שאם הוא קבר את מיתו פחות מ3 ימים לפני הרגל, לפי התנא של המשנה שלנו, שהוא סובר שרק אם הוא נהג 3 ימים לפני הרגל, אז הרגל מבטל. אבל אם הוא לא נהג 3 ימים, אלא רק נאמר 2 ימים הוא נהג לפני הרגל אבלות, אז כשמגיע הרגל, הוא לא מבטל לו את השבעה, אז לא רק שהוא לא מבטל לו את השבעה, ואינן עולים. דהיינו, הוא לא יכול לחשב את הימים של הרגל כמו הימי השבעה, אלא אחרי הרגל הוא מתחיל לספור. דהיינו, אם הוא ספר יומיים לפני הרגל, אז אחרי הרגל הוא סופר 5 ימים. כי ברגל הוא לא נוהג מנהגי אבלות. לכן לעניין שבעה, לא מדברים פה על 30, מדברים פה על 7. לעניין 7, הרגל לא מונים אותו כחלק מימי ה-7. לכן אם הוא ישב יומיים לפני הרגל, אז אחרי הרגל הוא יצטרך לשבת עוד 5 ימים. ואנחנו פוסקים הרי כמו דעת חכמים שסוברים שמספיק שאדם ישב רגע אחד ונהג אבלות של ה-7 לפני הרגל, כבר בטל ממנו גזירת 7. אבל אם אפילו בזמננו הוא לא נהג אפילו רגע אחד אבלות של ימי ה-7 לפני הרגל, או שהתחילה האבלות באמצע הרגל, ולכן לא נהג אבלות לפני כן. אז כשמסתיימים ימי הרגל, מתחילים את ימי ה-7. זאת אומרת, הרגל במקרה כזה לא מבטל את ה-7. הוא מבטל רק במקרה התחילו לשבת 7 לפני הרגל. איזה רגל, איזה חג מבטל את ה-7? רבי אליעזר אומר, כל זמן שבית המקדש היה קיים, כל השלושה רגלים מבטלים את ה-7. אבל משחרב בית המקדש, עצרת, שהוא רק חג השבועות, שהוא יום טוב, רק יום אחד, הוא כמו שבת, וכמו ששבת לא מפסיקה את האבלות, ככה גם חג השבועות לא מפסיק את האבלות. כל שכן ראש השנה ויום הכיפורים שלא מפסיקים את האבלות. כך דעתו של רבי אליעזר. אנחנו פוסקים כמו דעתו של רבן גמליאל. רבן גמליאל אומר, לא רק שחג השבועות נחשב רגל שהוא מבטל את האבלות, אלא אפילו ראש השנה ויום הכיפורים גם הם דינם כרגלים. בוודאי שאם אדם ישב שבעה לפני חג השבועות, או לפני ראש השנה, או לפני יום הכיפורים, מבטל ממנו את השבעה. הוא לא צריך לנהוג שבעה אחרי זה יותר. וחכמים אומרים, לא כדברי זה רבן גמליאל, ולא כדברי זה רבי אליעזר, שישבו את חג השבועות לראש השנה ויום הכיפורים, אלא לפי דעתם צריך לחלק. חג השבועות, עצרת, דינה כמו שאר הרגלים, פסח וסוכות, אין שינוי מזמן בית המקדש לחורבן בית המקדש בעניין הזה, והוא מבטל את האבלות. אבל ראש השנה ויום הכיפורים הם כמו שבת, והם לא מבטלים ולא מפסיקים את האבלות. אבל כמו שכבר אמרנו, להלכה פוסקים כמו רבן גמליאל, שבין שבועות ובין ראש השנה, בין יום הכיפורים, כמו שאר הרגלים, מבטלים את האבלות. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, שאם הקבורה הייתה 8 ימים לפני הרגל, דהיינו, ישבו 7 וכבר התחילו לנהוג אבלות של ימי ה-30 ביום השמיני, ואז הגיע הרגל, כשמגיע הרגל, בטלו ממנו גזירת 30. מביאה הגמרא דעה מחמירה. אמר רב, כל מה שבטלה זה גזירת 30, הם אלה שבטלו. שאפשר להסתפר לפני הרגל, למרות שבדרך כלל בימי ה-30 אסור להסתפר. אבל כל הימים, כל ה-30 ימי האבלות לא בטלו לגמרי. תכף הגמרא תגיד לעניין מה. וכן אמר גם רב הונה, גזירת 30 בטלו, אבל ה-30 ימים של האבלות לא בטלו לגמרי. אלא, הגמרא תבהר מיד, שעדיין אם הוא לא גילח בערב הרגל, יהיה אסור להתגלח אחרי. עדיין יישארו לו, הוא יהיה חייב לנהוג 30 יום עדיין, לפי דעתם. ורב ששת אמר, וככה הלכה, אפילו ימים נמי בטלו. דהיינו, בין אם הוא גילח לפני הרגל, בין אם הוא לא גילח לפני הרגל, ברגע שמגיע הרגל, לפי דעת רב ששת, בטלו 30 ימי האבלות על ידי הרגל. אבל מה הייתה מה? פה מה הייתה מה? שונה משאר הפעמים שכתוב מה הייתה מה בשס. כאן הפירוש, לעניין מה אמרו רב ורב הונה, שגזירת 30 בטלו, אבל הימים של 30 ימי האבלות לא בטלו. לעניין מה הם לא בטלו? לעניין מה הימים לא בטלו? שהיה מותר לו כשהגיע הרגל, אפילו שבתוך 30 ימי האבלות, לפי כל הדעות, היה מותר לו להסתפר בערב הרגל. אבל שאם לא גילח ערב הרגל, אם הוא לא השתמש עם היתר הזה, אסור לגלח אחר הרגל. אלא הוא יצטרך להמשיך למנות אחרי הרגל את דיני ה-30. וכמובן, ימי הרגל יחשבו לו בתוך ה-30. אתה יכול לספור גם את ימי הרגל. כשמסתיימים 30 יום מיום הקבורה, רק אז יסתיימו לו מנהגי האבלות של ימי ה-30. והתניה, באמת בברייתא רואים, כמו דעת רב ורב הונה, שיש דעה שסוברת, שאם אדם לא מימש את הזכות להתגלח, להסתפר, ערב הרגל שחל באמצע ימי ה-30 שלו, של האבלות, אסור לו להסתפר ולהתגלח אחרי הרגל, הקובר את מיתו 3 ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת 7, שהסתיימו ימי ה-7. למה? כי הוא ישב 7 כבר 3 ימים, כמו התנא במשנה שלנו, שסובר שכדי שהרגל יבטל את 7, הוא צריך לשבת 3 ימים 7 לפני הרגל. ואם הוא קבר את מיתו כבר 8 ימים קודם לרגל, דהיינו שכשהגיע הרגל הוא היה באמצע מנהגי האבלות של ה-30, אז בטלה ממנו גזירת 30 ומגלח ערב הרגל. יש לו זכות שהוא יכול לממש, להסתפר לפני הרגל. אבל ואם לא גילח ערב הרגל, אז הימים לא בטלו ואסור לגלח אחר הרגל. ממש כמו דעת רב ורב הונה. אבל שאול אומר, דברים דומים לדעת רב ששת, אבל התוספות מבארים שאבא שאול לא ממש אומר את דבריו של רב ששת, ולכן זה לא מקביל הוויכוח כאן בברייתא לוויכוח בין רב הונא מול רב ששת, כי אחרת היה פה קושייה לכאורה, מה הוויכוח של רב ורב הונא מול רב ששת בדבר שכבר יש מחלוקת תנאים. היה יותר מתאים לכתוב פה למה כתנאי, יש פה מחלוקת תנאים. אז לכן מבאר התוספות שבעצם דברי אבא שאול הם לא ממש כמו דבריו של רב ששת, אבל על כל פנים הוא אומר דברים דומים לדבריו של רב ששת. אבא שאול אומר שאפילו אם אדם לא מימש את האפשרות שלו להסתפר בערב הרגל, אבל מכיוון שהרגל הגיע באמצע ימי ה-30 שלו, מותר לגלח אחר הרגל. שכשם שמצוות 3 ימים שאדם ישב 7, אם כבר ישב 3 ימים, אז כשמגיע הרגל מבטל את גזירת 7 לגמרי, והוא לא צריך להמשיך ולמנות ימי 7 אחרי החג, כך מצוות 7 הימים שהוא נהג לפני הרגל, 7 ימים? הרי אמרנו שלפי דעת חכמים, אם 8 ימים קודם הרגל, בטלה ממנו גזירת 30. הוא מדבר על 7. כך מצוות 7 מבטלת גזירת 30. זאת אומרת, אם אדם ישב 7 ימים, והרגל הוא היום השמיני כבר, אז הוא לא צריך לנהוג את מנהגי האבילות של 30. מקשה הגמרא, לכאורה, אבא שאול מדבר על 7, והרי הענן במשנה, 8 תנן, במשנה שלנו נאמר שאם אדם הגיע אליו הרגל אחרי 8 ימים מהקבורה, שכבר סיים את 7 וכבר התחיל את מנהגי האבילות של 30, ואז הגיע הרגל, אז הרגל מבטל את המנהגי 30. אבל אם הגיע הרגל אחרי 7 ימים, אז לא למדנו במשנה שזה מבטל, וכבר במשנה אמרנו שיש את הדעה של אבא שאול שסוברת שגם אחרי 7 זה כבר מבטל, וזה מה שהגמרא מבארת. באמת אבא שאול חולק על חכמים בשני דברים. כסבר אבא שאול, מקצת היום ככולו. בימי 7, אנחנו אומרים שהיום 7 מספיק המקצת, תחילת היום 7, להחשיב כאילו האדם ישב 7 כל היום. הוא לא צריך לשבת את כל היום 7, אלא תחילת היום 7, הוא נוהג ימי 7, ואחר כך מתחיל את מנהגי ימי 30, ולכן אם היום 8 זה כבר רגל, יוצא שהוא נהג קצת מנהגי 30 בסוף היום 7, אז הרגל בעצם הגיע אליו באמצע ימי 30, מנהגי האבילות של ימי 30, והרגל מבטל את ימי 30. ויום 7 עולה לו לכאן ולכאן. היום 7 הוא גם היום האחרון שנוהגים את מנהגי ימי 7, וגם נוהג ביום 7 את מנהגי 30 כבר בחלק השני של היום הזה. אם כן אבא שאול והתנא הראשון כאן בברייתא, יש ביניהם ויכוח בשני דברים. דבר ראשון, שחכמים סוברים שיש אפשרות לאדם שביום צעי 130, אם הגיע אליו הרגל, לממש זכות ולהסתפר לכבוד הרגל. אבל אם הוא לא ממש את הזכות הזאת, אז אחרי הרגל ממשיך את 130. ובזה אבא שאול חולק ואומר, גם אם הוא לא ממש את הזכות, גם אם הוא לא יסתפר בערב הרגל, כשמסתיים הרגל, כשמגיע הרגל, מבטל ממנו את האבילות של 30. דבר נוסף שיש ביניהם ויכוח, שלפי דעת חכמים, אם היה רק 7 ימים לפני הרגל, כשמגיע הרגל, הוא לא מבטל את 130. אלא רק אם היה 8 ימים לפני הרגל, והם כבר התחילו את היום 8 לנהוג מנהגי איש, אבילות של ימי 30, אז כשמגיע הרגל הוא מבטל מהם את מנהגי ימי 30. לעומת זאת, אבא שאול סובר שגם אם הרגל הגיע אחרי 7 ימים, הוא מבטל את מנהגי ימי 30. אמר רב חיסדא, את הדברים הוא אמר בשם רבינה בר שילה, הלכה כאבא שאול בשני הדברים, שהוא חולק על חכמים. ולכן, גם אם עברו רק 7 ימים מהקבורה, ואז הגיע הרגל ביום 8, הוא מבטל את מנהגי ימי 30. ומודים חכמים לאבא שאול, כשחל 8 שלו, היום השמיני לאבלות, הוא לא יכול להסתפר. למה? כי הוא חל להיות בשבת ערב הרגל, היום השמיני זה שבת, והיום התשיעי זה החג. אז אם היום השמיני היה יום חול, היה יכול להסתפר. אבל מכיוון שיום השמיני זה שבת, הוא לא יכול להסתפר. אז חכמים מודים שמותר לגלח בערב שבת. מכיוון שהיום השמיני הוא לפני הרגל, אז אם כן יוצא שהרגל מבטל את האיסור להסתפר לפני הרגל למי שנמצא בימי השלושים, ופה הוא לא יכול להסתפר ביום השמיני, מכיוון שזה שבת, הוא יכול להסתפר בערב שבת. מותר לגלח בערב שבת. אומרת הגמרא, כמן אזלה, כמו מי מבין התנאים, חכמים ואבא שאול, נאמרו דברי הברייתא, נאמרו דבריו של רב, הד אמר רב אמרם אמר בשם רב, אבל שישב שבעה, מגיע היום השביעי, הוא לא צריך להשלים את מנהגי השבעה עד סוף היום, אלא כיוון שעמדו מנחמים מאצלו באמצע היום השביעי, מיד הוא מותר ברחיצה, אפילו שהיום עוד לא יסתיים, כמו מן, כמו אבא שאול שסובר מקצת היום ככולו, מכיוון שמקצת היום השביעי הוא נהג אבלות, הוא לא צריך להשלים את האבלות עד סוף היום, הרי מה כותב? שזה מדובר שעד מתי נוהג ימי השבעה, עד היום השביעי, והוא לא צריך לנהוג את כל היום השביעי שבעה, אלא עד מתי שהזמן שבדרך כלל המנחמים באים בבוקר, שזה קצת אחרי הזמן של תפילת שחרית. אנשים חוזרים מהתפילה, באים לנחם, אז קצת אחרי הזמן הזה הוא יכול לקום מהאבלות שלו. מביאה הגמרא ויכוח כמו מי ההלכה. אמר רבה יהיה ההלכה כאבא שאול ביום שבעה. בימי השבעה אנחנו אומרים שהיום השביעי לא צריך לנהוג אבלות כל היום, אלא מספיק שהוא נוהג בתחילת היום, אבלות של ימי השבעה, ומקצת היום נחשב כמו כולו, ולכן המשך היום הוא יכול לנהוג כמו מנהגי ימי השלושים. ואפילו לפי דעת חכמים, שביום השביעי אנחנו לא אומרים מקצת היום ככולו, ולכן, אם חל הרגל ביום השמיני, אסור להסתפר לפני הרגל, ורק אם עברו 8 ימים מהקבורה, וביום התשיעי חל הרגל, רק אז התחילו מנהגי אבלות של יום 30, ימי 30 ביום השמיני, ואז הגיע הרגל, רק אז מותר להסתפר לפני הרגל. בכל זאת, אפילו שלעניין השבעה לא אומרים מקצת היום ככולו, ומודים חכמים לאבא שאול, ביום 30? אז דאמרינן מקצת היום ככולו. מיד קצת אחרי הנצח חמה של היום 30 מותר כבר להסתפר. כך סובר אביי, לפסוק הלכה במחלוקת. רבה חולק בשני הדברים. הוא אמר קודם כל, שהוויכוח בין אבא שאול לבין חכמים זה גם לעניין יום 30. שרק לפי אבא שאול אומרים ביום 30 מקצת היום ככולו, ובאמת הלכה כאבא שאול ביום 30, שביום ה-30 לא צריך לנהוג אבלות כל היום, אלא מיד אחרי הנצח חמה, קצת אחרי הנצח חמה, אפשר כבר להסתפר. ואין הלכה כאבא שאול ביום 7. אלא ימי 7, לפי דעתו של רבא, פוסקים כמו חכמים. שלא אומרים מקצת היום ככולו, אלא כל היום השביעי צריך לנהוג בו אבלות של ימי שבעה, ואסור לו לרחוץ עד סוף היום השביעי, ככה לפי דעתו של רבה. ונער דאי, אמרי, הם ועם דעה שלישית. קודם כל, הלכה כאבא שאול בזו ובזו. דיינו, גם לעניין ימי השבעה וגם לעניין היום השלושים, פוסקים כמו אבא שאול. שאומרים מקצת היום ככולו, וכשעובר קצת מיום השביעי, היינו מאז הזמן שמסיימים המנחמים לבוא ולנחם, כמו שאמרנו, כבר מסתיימים מנהגי ימי השבעה, בתחילת היום השביעי, לא צריך להשלים את כל היום השביעי, וגם לעניין 30, קצת אחרי הנצח חמה, פה לא שייך עניין של מנחמים שבאים, כי בימי השלושים לא באים מנחמים, קצת אחרי הנצח חמה, אפשר כבר להסתפר ומסתיימים ימי ה-30 קצת אחרי הנצח חמה. למה באמת מקלים? דאמר שמואל כלל, הלכה כדברי המעיקל באבל, וכיוון שאבא שאול מעיקל פוסקים כמותו. שואלת הגמרא באופן כללי, 30 יום מנהלן, מניין למדו שיש אבלות שעשו להסתפר 30 יום ביום הקבורה? עונה הגמרא, מכיוון שכתוב לעניין אבלות לשון פריאה, אז לומדים גזרה שווה מנזיר, יליף גזרה שווה לשון פרה, פרה ממה שכתוב בנזיר, כתיב אחה באבלות, שהם הסתלקו לבית עולמם נדב ואביהו, אז נאמרה להם הוראה פרטית, ראשיכם אל תפרעו, אל תגדלו את השיער של הראש. למה שיגדלו? כי לומדים מכאן שאבלים אסור להם לגלח, הם חייבים לגדל את שיער הראש. אז כתוב לשון פרה באבלות. הוא כתיב הטם בעניין נזיר, גדל פרה שיער ראשו. מה זה פרה? מה להלן בנזיר? פרה הכוונה 30 יום. אף כאן באבלות פרה זה 30 יום. מי אמר שבנזיר פרה זה 30 יום? והטם מנהלן. עונה הגמרא, מה רב מתנה? לפי דעת רב מתנה, על כל פנים, סתם נזירות 30 יום. מניין לומדים שסתם נזירות נוהג 30 יום כשאדם מקבל על עצמו להיות נזיר? והוא לא אמר למשך כמה זמן. אז הנזירות נוהגת ל-30 יום, ובאותם 30 יום אסור לו להסתפר ולהתגלח, אסור לו לאכול או לשתות מה שיוצא מגפן היין, ואסור לו להתאמה למתים. מניין לומדים שזה נוהג 30 יום. אמר רב מתנה, כי מה הייתה מה? אמר קרא, קדוש... אותו נזיר, קדוש יהיה. כתוב כאן, המילה יהיה. ויהיה זה בגימטריה, תלתי נעבו, זה 30. י' זה 10 בגימטריה. ועוד ה' זה עוד 5, ביחד 15. עוד י' זה עוד 10, זה 25. ועוד ה' זה עוד 5, ביחד 30. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, אפילו לפי אבא שאול, שמקצת היום, של היום השביעי, אנחנו מחשיבים אותו כמו כולו. ואם כן, כבר בתחילת היום השביעי, מסתיימים ימי האבלות של ימי השבעה. אפילו אבא שאול, הכל מודים, כשחל היום השלישי שלו של האבלות להיות בערב הרגל, ואם כן, בטלם מנו גזרת שבעה, אפילו לפי התנא במשנה שלנו, בכל אופן שאסור ברחיצה עד הערב, עד ליל החג. ורק אז, בחג עצמו, הוא יכול לרחוץ. איך הוא ירחץ? בצונן. או שבימי חול המועד ירחץ בחמין. אמר רב נחמיה, ברי דרב יהושע, השכחתין הוא, אני מצאתי לרב פאפי ולרב פאפה, ששניהם דיית וכאמרי. הלכה, כרב הונא ברי דרב יהושע, שאסור לרחוץ בערב הרגל עד הערב ממש. זאת אומרת, עד הרגל עצמו. איקא דאמרי, לפי לשון אחר, זה מאוד דומה, אמר רב נחמיה, ברי... דרב יוסף, וזה שונה ממה שלמדנו בלשון הקודמת, שזה רב נחמיה בית רב יהושע. השכחתין הוא לרב פאפי ולרב פאפה. ולפי הלשון הזאת, לא רק את שניהם, אלא הוא מוסיף כאן עוד חכם, ולרב הונא ברי דרב יהושע. דייתוי וכאמרי, הם ישבו ואמרו, לא הלכה כרב הונא ברי דרב יהושע, אלא הכל מודים שאם חל שלישי שלו להיות ערב הרגל, שאסור ברחיצה עד הערב. ובעצם ההלכה היא אותה הלכה, שפוסקים, כמו שרב הונא ברי דרב יהושע אמר, הכל מודים, שכשחל שלישי של האבלות להיות בערב הרגל, אסור ברחיצה עד הערב. דהיינו עד הלילה, עד הרגל עצמו. רק שכל השאלה, איך נאמרו ובשם מי נאמרו הדברים. עד כאן דף י'.